טוב.
תתחיל.
בבקשה.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני רוני בר-און, ואני היום השוטר הטוב. השוטר הטוב הולך היום למציאות הפוליטית הישראלית, המציאות הכי מטורללת ביקום, וגם ליד הגורל, היד הכי צינית שיש. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, נמצא בשעה זו שאנו מדברים, בחפ"ק המשטרה בירושלים, ואחראי לשלומם ולביטחונם שלא פחות משל משתתפי מצעד הגאווה בבירה. זה אותו בן גביר שבעבר לא רחוק הפגין נגד מצעד הגאווה ודרש למנוע את קיומו. זה אותו בן גביר שלפני 17 שנה צעד במצעד הבהמות המפורסם, כשהוא מלווה משני צדדיו בעיזים וחמורים, ונשא שלטים עם הכתובות הזדעזעי ירושלים ודי לטומאה. על העיזים והחמורים הוא אמר אז שיש להם יתרון, כי הם הרי לא עשו שום חטא. זה אותו בן גביר שהגיש כאמור בזמנו עתירה נגד מצעד הגאווה ודרש לבטל אותו. לגורל, ככל שאנחנו יודעים, יש הומור אכזרי וציני במיוחד. כך זימן הגורל את אותו תלמיד מובהק קיצוני של הרב כהנה, שטען שקהילת הלהט"ב מתמת את ירושלים, להיות זה שעכשיו מוטלת עליו החובה, הסמכות והאחריות לוודא שלא יעונה לקהילה הלהט"בית בעת המצעד כל רע, ושהשוטרים שתחת אחריותו הישירה יחצצו פיזית בין אותם בני ובנות הקהילה לבין חבריו הטובים מתנועת להבה בראשות חברו המצוין בנזי גופשטיין ההומופוב, שגם היום מפגין נגד המצעד. ובן גביר, כמו בן גביר, הפיל בחנות החרסינה של המציאות הישראלית, לא מפספס הזדמנות לתפוס עוד כותרת בתקשורת. כשהוא מזהיר את המשטרה מלבצע אפליה סטטיסטית, מה שקרוי בלשונם פרופיילינג, לחרדים באזור המצעד, מפחד ששוב יגיח רוצח שפל בין דמותו של ישי סליסל, וירצח ויפצע צועדים תמימים. אותו עורך דין בן גביר שייצג בעבר את בני משפחת שליסל שעוקבו לחקירה והוחקו מירושלים, אחד מהם אף נעצר מחשש שכמו בן משפחתם יפגעו בצועדים, מטיף כעת לאורחי דין מהשמאל הקיצוני על כך שהם מגנים על רוצחים פלסטינים ובני משפחותיהם. זה אותו בן גביר שמנסה כעת להלבין את עברו ולגרום לנו לשכוח עד כמה הוא קיצוני עם אמירות שאמר כמו, אם הבן שלי יהיה הומו, אחבק אותו. חבק, איתמר. חבק את משתתפי מצעד הגאווה. אתה תופתע לדעת שתחבק שם רבים וטובים שהם בנים ובנות של הטובים שבחבריך הקרובים.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. קראתי כי התובע בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל דורש הפחתת 3 נקודות ליגה בעונה הבאה לביתר ירושלים בגלל התפרעות האוהדים במשחק גמר הגביע. נניח שבתגובה לדיון כזה בבית הדין יתאספו חברי לה פמיליה, יטילו מצור על בית המשפט בהפגנה רועשת מאוד, בלי אלימות, מגפונים ומערכות הגברה, יפעילו משרוקיות הישר אל תוך האוזניים של השופטים, יחסמו את כל הכבישים, אין יוצא ואין בא, בדרישה פשוטה, להפסיק מיד את המשפט, להתחייב לא להעמיד יותר את קבוצתם האהובה לדין, ורק אז יסכימו להסיר את המצור. מה לדעתכם צריכה המשטרה לעשות? לא, כי קראתי את האלוף במילואים עמוס מלכה כותב שרק אם הקואליציה תגנוז את החקיקה המשפטית יפסיקו לרדוף אותם, להטיל עליהם מצור, לא לאפשר להם להופיע בכנסים, בהרצאות, במסעדות, וזה כמובן דמוקרטי בעיניו, ובקיצור הוא אומר תגנזו, תשוחררו. אז בואו, תקשיבו טוב. כל מנהיגי המחאה שקוראים לפעול כך הם לה פמיליה של הפוליטיקה, בניקוי האלימות. השחיטה באיומים היא אותה שחיטה. כל מה שאתם רוצים שהמשטרה תעשה לבריונים של לה פמיליה, צריך לחול על כל מי שמונע תנועה חופשית של נבחרי ציבור. ורק אם כל מנהיגי המחאה יעמדו מול להקת צרכנים עם חצוצרות ומשרוקיות בכל מקום אליו ילכו, אולי יבינו את החוק השלישי של ניוטון. והחוק השלישי של ניוטון קובע כי כאשר גוף מפעיל כוח כלשהו על גוף אחר, הגוף האחר יפעיל כוח השווה בעוצמתו, אך מנוגד בכיוונו על הגוף הראשון. הפעולה והתגובה הם שני כוחות שווים ומנוגדים, הפועלים על שני גופים שונים, לכן אין הם יכולים לבטל זה את זה, אף על פי שסכומם הוקטורי הוא אפס. כלומר, אם לתרגם לפגיעה באוזניים, למשל, שני הצדדים יצאו חרשים.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני בר-און ואריה אלדד.
שלום רוני.
שלום אריה.
שלנו הרחנו, לא נותר לנו הרבה זמן. אני מסכים עם רוב הדברים שאמרת, ואני חושב שאני לא מקנה בהתאמר.
לא, זה מצחיק, כי לפני 20 שנה, 30 שנה, כל שוטר מקוף בדרגת רב שוטר, אפילו שוטר פשוט, היה אומר לו, דמם בראשך, תיזהר. והיום כל הציבוריות הישראלית, והרגולציה, ובתי המשפט, אומרים לו, דמם בראשך, תיזהר שלא תיפול שערה משערות ראשם.
אגב, הוא...
ורק בישראל.
נדמה לי שהוא פתר איכשהו את המצב שלו בכך שהוא אמר שהוא שומר עליהם נגד מחבלים. כי הטרור זה האיום הגדול והוא לא מבדיל בין ימין ושמאל.
אבל רק מחבלים, לא ערבים, לא ערבים.
רק מחבלים, הוא אמר מחבלים.
רק מחבלים.
יאללה, תכף חדשות ואנחנו נחזור אחר כך.
עכשיו, 5 בערב, עם רוני בר-און ואריה אלדד.
המפיקים שלנו היום אפרת קורמן ואסף נבו אחראי לשידור, איציק אהרון. נפנה ישר לירושלים לשלומי הלר, כתב לענייני ירושלים של וואלה.
שלום שלומי.
שלום, צהריים טובים.
ומשטרה כמובן, כי זה האירוע היום. אתה נמצא איפה בצעדה הזאת?
אני נמצא כרגע ברחוב קרן היסוד, לכאן צפויים אלפי המשתתפים לצעוד לכיוון גן העצמאות בשעה הקרובה. כרגע האירוע מתנהל כסדרו, תוך הבטחה באמת של אלפי שוטרים שפרוסים לאורך כל תוואי הצעדה, כולל בדיקות קפטניות שנעשות גם למשתתפים, גם לאנשים שרוצים לעבור באזור, אבל לפי שעה אין חריגים.
איתמר היה בזירה? באמת... ראית את השר לביטחון פנים בזירה?
כן, השר לביטחון פנים בן גביר מגיע לפני שעה קלה לחפ"ק המשטרה, שם הוא בעצם מקבל הערכת מצב מהמפקדים בשטח, ונותן הצהרה שבה הוא אומר שהוא מחויב לביטחון המשתתפים, יחד עם זאת צריך גם לאפשר למתנגדים למחות. אגב, מתנגדים, מדובר בקבוצה של כמה עשרות בודדות שנמצאים בגן בלומפילד, שסמוך לתוואי הצעדה. הם מוחים נגד המצעד, אבל בן גביר גם אחרי החסרה הזאת בעצם מגיע לנקודת ההזנקה של הצעדה. המשתתפים קוראים קריאות נגדו, אבל בסך הכל האירוע מתנהל כסדרו.
מה זה, זה במסגרת אותן קבלות פנים שזוכים שרי הממשלה לאחרונה בעקבות המחאה, או על רקע מערכת היחסים המורכבת של בן גביר עם הקהילה?
נאמר רקע העבר שלו וההתנהלות שלו ביחס לצעדה הזאת בשנים הקודמות, זה בעצם הקריאות שיוכנית לפעם.
השנה, שמעתי גם קריאות של ראשי המחאה נגד הרפורמה המשפטית שקוראים להצטרף לצעדה הזאת. האם צפויים הרבה יותר אנשים?
כרגע בעצם גם בשילוט עצמו וגם מבחינת המשתתפים, הדגש הוא כמובן על המטרות המצעד, דגלי גאווה, אנחנו לא רואים איזה התייחסות מובהקת לעניין הזה של העניין המשפטי. הנועמים עצמם לא התייחסו לזה גם באופן ישיר, וכן התייחסו, כמו למשל השר הביטחון, לשעבר, בני גנץ, שכן התייחס בנאום שלו בעקיפין לעניין הזה ולהתנהלות הממשלה, אבל... העניין המשפטי לא...
אין שלטי מחאה, זאת אומרת, מאלה שאנחנו מורגלים בהם ב-20 השבועות האחרונים.
נכון, אין משהו מובן.
בסדר, בסדר.
יש עכשיו, כן? אבל יש כן הרבה דגלי גאווה.
ברור, טוב. זה כבר הרבה שנים. זאת אומרת, אתה אומר, המצעד הזה מבדל את עצמו, לפחות בשלב הזה, מהמחאה, נקרא לה הכללית, שהורגלנו בה.
נכון.
יפה, טוב. שלומי אלר. תמשיך לעדכן, נכון שלומי, אם יהיה... אם יהיו דברים טובים, תביא אותם בשובה בבנה אחת, ואם חלילה יקרו דברים לא טובים, מה שאני מקווה שלא יקרה, אז תתפרץ לנו, בסדר?
בהחלט.
תודה רבה,
שלומי. תודה רבה. שלומי אלר כתב לעניין המשטרה וירושלים של וואלה. תודה רבה. ונאמר שלום וערב טוב לאורי בנקי, אביה של שירה בנקי, זיכרונה לברכה.
שלום אורי.
שלום אורי, אבל בסדר, לא מתייש מתקן את כל התקשורת, אורי בנקי.
אורי בנקי, הנה, תיקנת ואני למדתי.
שמונה שנים.
מה מיוחד בשנה הזאת?
אני לא חושב שיש משהו מיוחד בשנה הזאת. לפעמים לא צריך לחפש את המיוחד, אתם צריך להתמיד במאבק למען שוויון זכויות ולמען מקום סובלני וטוב יותר לחיות. וצריך לעשות את זה משנה לשנה, אין בזה ייחוד. אנחנו באים כל שנה למצעד, יש כל שנה דגש כזה, דגש אחר, ממשלה כזו, ממשלה אחרת, אנחנו כאן.
תגיד רגע, אורי, בשבילכם זה כמובן אורי. לא יכול לתקן את המחיר הכבד ששילמתם, אבל מכיוון שאתם מעורבים בעניין וקרובים אליו, ושילמתם עבור הקרבה הזאת, אתם חשים... שקוראים לקהילה מבחינת הנראות שלה והקבלה שלה בציבור הרחב דברים טובים או ההפך או שזה במקום או לא במקום?
אני חושב שוודאי שקוראים דברים טובים. אם בממשלה כל כך ימנית ושמרנית, יושב ראש הכנסת הוא הומוסקסואל מחוץ לארון עם בית זוג וילדים, אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להגיד שזה דבר שהיה יכול לעלות על הדעת לפני, אתה יודע מה, 15 שנים, לא 50 שנה. זה לא היה עולה על הדעת לפני 15 שנה. אז ברור שקורים דברים טובים, ולצד זה קורים גם דברים רעים. בדרך למצעד היום, צעדנו פה ברחובות עם הדגלים, התקרבנו לגור, ואישה שעברה, שאני לא מכיר והיא לא מכירה אותי, עברה עם האוטו וצעקה לנו שאנחנו חולי נפש. בסדר, אז יש גם דברים כאלה, ואני יודע שיש לא מעט אלימות כנגד חברים בקהילה הגאה, שאני לא חווה אותה, כי אני לא מזוהה כחבר בקהילה, אבל אני יודע שאנשים חווים אלימות. אז לצד ההצלחות, יש גם עדיין הרבה מאוד עבודה, ויש הצדקה למצעד הזה.
אני מניח ששמעת את הנאומים, כולם או חלקם, שנישאו לפני תחילת המצעד. היו מסרים... ענייניים נוגעים בחיי הקהילה או ניסו לגנוב גם מסרים פוליטיים אם כבר אנחנו פה עומדים עם הרבה אנשים?
הכל פוליטי וכולנו יודעים את זה שתמיד הכל פוליטי. השאלה אם זה היה מפלגתי, אני לא חושב. אני חושב שחלק מהעיקר המסר היה מסר של סובלנות ומסר של קבלה של הקהילה. נכון, שאיש ציבור עומד על במה, יש לו אג'נדה, וזה סופר לגיטימי, אני לא רואה בזה שום סוג.
הרעשים שאנחנו שומעים ברקע זה פס הקול של המצעד?
כן, אני במצעד, בגן הפעמות בירושלים, בהתארגנות, ויש מוזיקה ברקע.
יש יותר? יש אותה כמות אנשים כרגיל, פחות, יותר, אתה מרגיש איזשהו שינוי?
אני לא יודע, אבל צריך להגיד משהו אחד על שנאה, בסדר? יש משהו פה, לפחות כמו שנה שעברה.
הרצח... השנאה?
המצעד, כן. המצעד ששירה השתתפה בו מנה 5,000 בני אדם. הרוצח ששירה יכול היה לשחק על המגרש הדמוקרטי. אתה מתנגד למצעד הגאווה, בסדר, הבנתי, תפגין, תתמודד, תצעק, תצביע בבחירות, לא יודע מה אתה עושה. אבל אל תרצח. הוא רצח, ומה שהוא עשה ברצח הזה, חוץ מנגרום לנו כמשפחה עוול נוראי, הוא גם הגדיל את המצעד פי 5. המצעד שנה אחרי זה מנה 25,000 איש, והוא מעולם, מעולם, מעולם לא קטן מדחת
17,000. ואיך אתה חש מבחינת הביטחון של המשתתפים, של הצועדים, המשטרה באמת עושה את כל מה שמצופה ממנה?
אני לא אחראי, אני לא מבין בהבטחה, אבל לפי דעתי זה פי.
איך אתה חש, שאלתי?
אני חש מצוין. יש פה ילדים קטנים שמסובבים לבד, בלי השגחה. יש פה אנשים צעירים מאוד, גילי חטיבת ביניים, מסובבים. ההורים שלהם שלחו אותם לכאן, כנראה שהם יודעים שבטוח. אני מרגיש אישית מאוד מאוד בטוח.
טוב.
מוקף במשטרה, סינון, בידוק. כמו שצריך.
נתפלל שיעבור בשלום, נכון?
אני מקווה. כן, אני מקווה ומאמין ויודע שיעבור בשלום.
אורי בנקי, אביה של שירה בנקי, זיכרונה לברכה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, כל טוב לך.
ועכשיו אנחנו אומרים שלום ליוסי מלמן, פרשן לענייני ביטחון ומודיעין של עיתון הארץ, מחבר הספר מרגלים לא מושלמים, אני כמעט בטוח שעוד ספרים, אני קורא לו אריה ג'ון לקרי הישראלי. שלום יוסי.
שלום לך, ערב טוב.
שלום רוני, שלום אריה. לא, אני לא ג'ון לקרי הישראלי.
הישראלי?
לא, אני כותב על המודיעין, אבל אני לא כותב פיקשן. הלוואי שהייתי יכול, שהייתי מוכשר לכתוב פיקשן.
טוב. אבל נדמה שלפעמים המציאות עולה על כל דמיון.
כן.
זה נכון.
זה המקום אחד הכי פסטורליים באירופה, לאגו מז'ורה, האגם הגדול שחובק את איטליה מדרום ואת שוויץ מצפון, ואנשים באים מסוף העולם ועד סופו לחוות את השלווה מתחת להרים, שני הרים, מונטברדי, ושכחתי איך קוראים לשני, והופ, אנחנו בטנג'יר, מרגלים, כולם נפגשים, סירה מתהפכת, אחד שלנו תובע, יש את הקפטן טובת, מה היה שם יוסי?
קודם כל זה מקום באמת מופלא, והוא גם מהווה אזור שנמשכים אליו גם תיירים, גם הרבה מאוד מעשירי העולם, יש שם וילות מפוארות על שפת האגם.
נחום מנבר, חבר שלך גם היה גר שם.
כן, חבר של כולנו, גם גר באזור, זה קרוב לגבול צוף.
איטליה, שוויץ.
כן, כמו שאמרת אז. מקום באמת שמושך אליו אנשים, וברוב ימות השנה הוא באמת שקט, שלב, אבל בתחילת, ביום ראשון, הייתה שם טרגדיה גדולה מאוד, בפתע התחשרה שערה באגם, והקפטן של הסירה, האיטלקי, שעליה היו כ10 אנשי מודיעין ומוסד ישראלים, ועמיתיהם האיטלקיים, ועוד 4, יחד עם הקפטן, עוד 4 אשתו ועוד 2 אנשי צוות, הם הפליגו, לא שעו לאזהרות של מזג האוויר, והסירה התהפכה.
היו אזהרות שצפויה סערה?
כן.
אריה, זה כמו הכינרת, שם אתה לא יודע, תוך שני הבא שרקיה כזאת, וכל האגם הזה שנראה כמו פורמייקה, הופך לחצי הרגש.
אכן, הים הוא אכזר, וגם האגמים יכולים להיות אכזרים, וזה, ותוך שניות, היו אזהרות, יש צילומים שמראים מים שקטים של האגם, כשעה לפני התביעה, אבל רואים את הענבים.
אבל יוסי, עזוב, אנחנו לא מדברים איתך כמדריך טיולים. מה יש לכל כך הרבה מרגלים, או אנשי מוסד, או אנשי מודיעין ישראלים, ועמיתיהם האיטלקיים, להיפגש על ספינה שנראית בו די רעועה ודי מרוחה, מה יש להם להיפגש באמצע אגם? אין מקומות מפגש יותר נורמליים.
רוני שואל כאילו, לא ראה אף סרט של ג'יימס בונד.
זאת לא הייתה המטרה. ההפלגה לא הייתה המטרה שלשמה התכנסו אנשי הביון האיטלקיים והישראלים. זה היה כבר בסיום הפעילות שלהם, שאני מניח שנמשכה כבר כמה ימים קודם לכן, והם באו, קודם כל הם היו, התארחו במסעדה על שפת האגם, אחר כך הם הוזמנו על ידי האיטלקים, למין מסיבת יום הולדת של אחד מאנשי הביון האיטלקיים, ועל סיפון הספינה הקטנה הזאת, שעליה יכולים להיות 15 על פי הרישיון של השייט שלה, והיו עליה 23, אז השילוב הזה של עברה על חוקי הבטיחות והסופה גרמה להתהפכות שלה.
אתה יודע איזה מבצע או איזה ערכות הייתה שם שציומו חגגו במוות הטרגי של חלק מהמשתתפים?
אני לא יודע, אני יכול לשער.
אז תנחש, בוא. אני אוהב את הדמיון שלך.
רוב המבצעים היום של המוסד, היעד הסופי שלהם, בין אם מבצעים שהם לבדם פועלים, ובין אם זה מבצעים של שיתוף פעולה בינלאומי, ויש היום שיתוף פעולה מאוד מאוד פורה עם קהילות ביון מערביות במיוחד, כולל האיטלקיות שהם ידועים כידידים של ישראל, היעד הסופי הוא תמיד או איראן או חיזבאללה. עכשיו, בדרך יכולים להיות מטרות משנה, יעדי משנה. העיתונות האיטלקית פרסמה היום, העיתון קוריאלה דה סרה, שעוקב אחרי זה בקדחנות, שזה היה מבצע משותף על אוליגרכים רוסים שמצאו לעצמם מקלט מפני הסנקציות וכדי לפמפם את אושרם באזור, ואלה, האוליגרכים האלה, היו יד למעקב, לפעולה המצעית הזאת, משום שהם קשורים לאיראן ולהספקת המלאטים של איראן לרוסיה במלחמה נגד אוקראינה.
תגיד לי.
זה הפריום בקוריירה דה לה סירה. האם זה נכון? יש בזה היגיון מסוים, אבל זה יכול להיות גם כל דבר אחר שאתה יכול לעלות על הדעת. המוסד פועל ברחבי תבל, יש לו קשרים מ-140 ארגונים במדינות יותר מאשר משרד החוץ הישראלי אפילו, ולכן הם יכולים, עכשיו זה גם הפעולה לא הייתה בהכרח על אדמת איטליה, הייתה יכולה להיות בכל מדינה שכנה אחרת, ואז עברו לאיטליה. לכן, מכיוון
ההגדרה ששמעתי היום היא שזה לא היה נופש וגם לא היה מבצע. לפעמים בסוף יום ניתוחים באנגליה, כשהיינו יורדים לפאב השכונתי לשתות כוס בירה.
ואז חוזרים לנתח.
זה נופל על ההגדרה הזאת?
ואז חוזרים בלילה לנתח כשהיה...
לא, זה רק בסוף שבוע.
אני לא חושב. זה לא היה נופש, זה ברור כשמש, כי זה היה בסיום הפעילות שלהם. עד כמה זו הייתה פעילות מבצעית באזור, קשה לי להעריך, דווח שהם החליפו מסמכים. אז אם הם החליפו מסמכים והחליפו מידע, אז יכול להיות שזה באמת קשור לעניין של איראן והמלאטים.
תגיד.
זה צריך לעבור על החומרים, אבל זה בהחלט להביא 8 אנשים או 9 ישראלים, רק כדי להחליף דעות ומסמכים.
נראה קצת מופרז, לא?
כן, לכן הייתי אומר שבכל זאת היה שם גם איזשהו ציוד מעבר למסמכים, ואם יש ציוד, אז צריכה להיות פעילות גם בשטח.
תגיד רגע, איך המוסד האיטלקי, הוא נחשב, הוא ברמה?
הוא לא נחשב בחמישייה הפותחת של קהילות המודיעין בעולם, אבל הוא ארגון...
כי זה נראה לי, אתה יודע, המסיבת סיום הזאת, 10 כאלה ביחד, בארץ זה לא קורה, כי צריך לדעת, לוגנו זה מקום קטן. זה לא שעשרה מרגלים יכולים להתעולל ולסיים מבצע, ואף אחד לא יצלצל וירים טלפון, כל החבר'ה האלה סיימו או עושים איזה חגיגה פה.
אני חושב שהם בסדר גמור, האיטלקים בוודאי ובוודאי שהם משפים פעולה כבר עשרות שנים עם ישראל ומסייעים לישראל, כולל סיפור שהוא הופיע בזיכרונותיו של ראש המודיעין האיטלקי לפני שנים, שבה הוא סיפר שנסע לסוריה בשליחות של המודיעין הישראלי וצילם למען ישראל אתרים בסוריה, אתרים צבאיים, כך שיש שיתוף פעולה הדוק מאוד, וחשוב והדוק. אני לא חושב שהאיטלקים התרשלו בזה שקיימו מסיבה עם עמיתיהם הישראלים. זה מקובל גם בישראל, אנשי מוסד יוצאים לארח במסעדות ובמקומות, אפילו אולי באילת, את עמיתיהם מרחבי העולם כשבאים...
יוסי מלמן.
תודה רבה, יוסי.
תודה רבה לך. תודה רבה. ונאמר שלום וערב טוב לרונן צור, יועץ אסטרטגי, שמספר לנו על תביעה ייצוגית נגד ערוץ 14. שלום לך.
שלום רונן.
מה שלומכם?
אנחנו מצוין.
אתה ידוע כבעל פה גדול ועצמאי וחד ונוקב, אז אתה הולך לתביעות דיבה? למה לא עין לא תחת דיבה. עין ושן תחת שן? תביעה ייצוגית.
לא, תביעה ייצוגית, כן.
נו, מה אתה רוצה מחיים? את מי תתבע שם? הדירקטורים אחראים למה שינון מגל, או ריקלין, או הראל סגל, או כל, אני לא זוכר את האחרים, אומרים שלא מוצא חן בעיניך? למה זה לא הבעת דעה?
זאת שאלה מצוינת, רוני, ממש שאלה מצוינת. כשהבעה דעה היא הבעה דעה במרחבי הלגיטימיות, אז אנחנו יכולים להתווכח עליה. כן. אבל להשוות מפגינים לפלוגות הסער הנאציות, ולהמליץ ללוחמים, אחים לנשק, אותו ארגון שבעצם מרכז את כל חיילי צהל, קציני צהל, שנגד חוקי הדיקטטורה, ולהמליץ להם לעבור לדר שטירמר ולגדל שפם קטן ולאמץ את השפה הגרמנית, אלה דברים שנאמרו על ידי פרשני ערוץ 14 בתוכנית הדגל שלהם, אז זה לא במרחב הלגיטימיות, והאחריות של ראשי ערוץ 14 כמו בהרבה כלי תקשורת אחרים היא לנקוט באמצעים כנגד מי שעושה את זה. ועצם זה שהדברים נאמרו ולא קרה דבר, אגב גם ברדיו שאתם משדרים בו, אם מישהו יאמר דברים שהם מעבר למרחב הלגיטימיות, יקראו לו, יזהירו אותו, ישעו אותו, כן, יקראו את הפעולות, כמו שצריך
רונן,
להיות.
רונן, אני רוצה להפנות את תשומת לבך לפסק דין שנתן אתמול או שלשום השופט יצחק עמית, כשמישהו...
מיקי זוהר.
כן, איציק זוהר, לא איציק זוהר. מיקי זוהר הגיש תביעה שמישהו קרא לו...
השופט נועם סולברג.
חבר, לא, לא... סולברג או עמית? כן, אולי סולברג, אולי סולברג.
הם בסדר. היו שלושה. שלושתם שמרנים, אבל סולברג אמר את הדברים.
הוא אמר שכשזה ברור שאומרים שעליו שהוא ראש ארגון פשע, האדם הסביר יודע שלא מתכוונים שהוא ראש ארגון פשע, אלא זה רק איזה ביטוי שנועד לזעזע את השומע, ואולי אפילו את נשוא או מושא הביטוי הזה. אתה לא חושש שזה על, על, על הטענה הזאת, גם התביעה הייצוגית שלכם יכולה להיות בעייתית?
קודם כל, אני חושב שאין שום קשר בין הגדרה של ראש ארגון פשע להשוואה של אזרחים ישראלים, של קצינים ישראלים.
אבל אם אמרו על ראש ארגון פשע שזה מופרך, על אחת כמה וכמה שיגידו שישבו אותם לנאצי.
אני יודע שאריה ואני שונאים כל השוואה לגרמניה הנאצית ולשורת יהודי אירופה בשנות ה-30 וה-40.
בואו נשים את הקו האדום במקום הזה.
אבל בצד השני יש פסיקה מאתמול, שלשום. אתה יכול להתווכח איתה, אתה יכול להסכים איתה, אתה לא יכול להסכים איתה, אבל היא שמה פה איזשהו דבר.
והפסיקה אומרת עוד דבר.
כן.
על נבחר ציבור חלה מדיניות משפטית שונה, פסיקה שונה. כיוון שעליו חלה איזושהי חובה יותר מוגברת לעמוד בפני ביקורת. אבל אזרחים ישראלים תמימים שיוצאים להפגין על דעתם השונה מדעתו של השלטון, דבר לגיטימי בכל מדינה דמוקרטית.
אבל מול זה...
אבל המשפט לא היה נגד נבחר ציבור, זה היה נגד גוף אזרחי שהפגין.
זאת אמירה של כלי תקשורת מאוד חזק. כלי התקשורת השני בחוזקו היום במדינת ישראל.
אולי בגלל זה אתה, אולי בגלל זה הגשת את התביעה, כי הם עולים כפורחים, וזה לצנינים בעיניך. שהציבור הימני פתאום מצא ערוץ שמדבר בשפתו.
בוא נעשה תרגיל.
רגע, רונן, אולי אתה באמת רוצה להוריד אותו מהכתר, להחזיר אותו לערוץ מורשת?
אני לא רוצה שום דבר. אני רוצה שבערוץ 14, כמו בכל ערוץ תקשורת אחר, לא ישבו אזרחים ישראלים לחיילים של פלוגות נאציות. תשמעו, עצם הדיון נשמע לי מוזר, כי אני, נדמה לי שאנחנו חייבים להסכים כולם, שזה קו גבול שאף אחד לא חוצה. לא ערוץ 14 ולא 13 ולא 12.
אבל כשסגן רמטכ"ל מדבר ככה, מה תבוא בטענות לאיזה עיתונאי?
לא רק סגן רמטכ"ל, גם חברי כנסת מהימין מדברים ככה, וחברי כנסת מהשמאל, והחרדים בכלל, כל מילה שנייה שלהם, כשהם בהפגנות זה נאצים.
כשחברי כנסת מדברים אחד על השני בעניין הזה, שידברו כמה שהם רוצים.
כן, אבל זה מה שכותב השופט, שאנחנו נמצאים בימים, שבהם השיח הוא מביש, הוא חסר כל בקרה, לא,
בוא נקבל פסיקה משפטית שמותר, אם בית המשפט יגיד, חבר'ה תראו, המדיניות השתנתה, מותר לחנות אחד את השני, בכינויי היטלר, מחנות ריקוד, פלוגות אס אס, אייכמן, מה שזה, תרגישו נוח, בסדר גמור.
כמה אנשים, אוקיי, בוא נלך הלאה, למה תביעה ייצוגית?
מכיוון שיש פה פגיעה בציבור עצום, של אלפי אנשים ששומעים בכלי תקשורת מרכזי, כיצד מכנים אותם בכינוי המזעזע ביותר, שעיתונאים או כל אדם יכול לכנות קבוצת אנשים שכל חטאם שיש להם דעה שונה. וכרגע...
אתה חושב שהחרדים היו צריכים להגיש תביעה ייצוגית על גלית גוטמן, מוצצי דם?
זה אותו דבר כמו, זה אותו דבר כמו מיקי זוהר, אריה.
תראה מה קרה עם גלית גוטמן, זו דוגמה מצוינת. מיד, מיד אחרי השידור, קשת השעתה את גלית גוטמן, קראה לה לבירור, וגלית גוטמן התנצלה באופן מיידי, ואחר כך גם בשידור.
היא משדרת, למה אתה אומר שהיא שעתה אותה משידור?
היא שעתה אותה והתנצלה.
היא שעתה אותה עד השידור הבא.
עד ההתנצלות, עד ההתנצלות.
אז היא התנצלה, ואין תביעה ייצוגית ואין כלום, זאת תביעת השתקה פר אקסלנס, מה עוד יכול להיות יותר מזה?
אז אני רוצה להגיד לך יותר מזה, אם כלי תקשורת במדינת ישראל משווה קבוצת אזרחים לחיילים נאצים, אז שיושתק, שיושתק, כן, זאת צריכה להיות...
הארץ, אתה היית סוגר את הארץ? אתה יודע כמה פעמים...
אם הארץ יכנה אותך, אם הארץ יכנה אותך כחייל נאצי,
הוא כינה חיילי צה"ל. המאמרים בהארץ שקוראים לחיילי
צה"ל. אני אומר לך את דעתי, זה כמה
קול. אבל זה לא עניין של חשבון עובר ושב. רונן בא מפוזיציה, הוא לא השופט. כל הטענות שאתה טוען יכולות להישמע במסגרת אותה תביעה ייצוגית, במסגרת שזה כך וזה אחרת, לא נוהגים איפה ואיפה. תגיד... אני מבין דבר או שתיים בייצוגיות, בדקתם את הכיס העמוק של חברות הביטוח שמבטחות שם את הדירקטורים ואת החברה?
לא, אני לא, תראה, אנחנו לא הולכים ל... אנחנו לא הולכים לתביעת נקמה.
אף אחד לא הולך לכסף, אבל עורכי הדין בייצוגיות לוקחים את המיליונים הביתה, ומגיע להם.
עורכי הדין במקרה הזה עושים את עבודתם, עורך דין ליאור להב ושולי אשבול בהתנדבות, והכסף שהתקבל יתרם לטובת פעילות המחאה כדי להגן על המפגינים ועל חיילי צהל ועל קציני צהל מפני כינויים שכאלה. כבר עכשיו ברור לנו שזאת הולכת להיות התביעה הייצוגית הגדולה בתולדות המדינה. אנחנו על סף חציית 2,000 המצטרפים לתובע,
ביניהם
אגב שמות מאוד מעניינים של פרופסור דן אריאלי, של הדס קליין, של ניר חפץ, של מאות טייסים,
כל רשימת, כל רשימת הידים במשפט של נתניהו, בין, נכון?
לא כל הרשימה, אבל אני מניח שרבים
מתוכם. רונן, אתה יודע כמה זמן לוקח ייצוגית בארץ?
מה זה חשוב? זה תביעת השתקה.
זה לא תביעת השתקה,
עכשיו הם ירסנו את עצמם.
אריה.
מהפחד הם ירסנו את עצמם.
אתה יודע מה?
אריה.
אם ימחק מהלקסיקון ההשוואה לנאצים ואס-אס, אז כולנו נצא נזכרים. שיגידו דברים אחרים.
אריה, אני רוצה להגיד לך משהו. אף חייל ישראלי לא זרק תינוק לאש כמו חיילים נאצים. ואף חייל בקצין ישראלי לא...
בסדר, אמרתי לך, בארץ כותבים את זה כמעט כל שבוע.
וירה לי יהודים בראש. מספיק עם זה כבר, ומספיק עם הפופוליזם.
נכון, אבל בארץ כותבים את זה כל שבוע.
לא צריך להגן על כל דבר בשם אופוזיציה.
אני לא מגן עליהם ואני מתנגד לביטויים האלה. אני רק אומר לך שזו השפה בתקשורת שלנו.
אתה קצין בכיר בצהל, ואם יבוא מישהו בעיתון הארץ או בכל כלי תקשורת אחר, ויגיד שהקצין הבכיר אריה אלדד הוא כמו חייל נאצי שזורק תינוקות לאש, אוקיי?
אז אני אגיד שזה לא נכון, כי אני מכיר אותו.
אנחנו נעמוד לצד אריה אלדד. מספיק עם זה כבר.
רונן, מה זה?
רונן צור, אנחנו צריכים לסיים.
רגע, אריה, אני חייב לשאול אותו, אני מודאג. מה זה המחנה שלי? נהיית אלדד יניב?
לא, אנחנו צריכים
לסיים. מה, לא שמעתי?
מה זה המחנה שלי? אתה אלדד יניב?
אני חושב שכשמסתכלים על מה שאלדד יניב אומר ועל מה שאני אומר, יודעים כשאני מדבר על המחנה שלי, לאיזה מחנה אני שייך. נדמה לי שעל זה אין עוררים. לגבי אלדד יניב, כולם יודעים היום באיזה מחנה. חבל שהוא רק לא אומר את זה בצורה גלויה.
תודה רבה, תודה רבה רונן צור. נעמת לנו מאוד. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
עכשיו נשמע דיווחי תנועה, ואחר כך פרסומות, ונראה מה יהיה הלאה. שלום וערב טוב לאור רביד, כתב פלילים N12.
שלום אור.
שלום חברים, ערב טוב.
תגיד, יורים ליד קניון איילון על רוכב אופנוע שלא עוצר למחסום משטרתי?
ממש כך, זה קורה סביב השעה 12:30 בצהריים. נאמר שעה שאחד מהעורקים הראשיים שם ברמת גן עומה באנשים, גם תלמידים מבתי ספר יסודיים שם בדיוק מסיימים לימודים, שכונת חרוזים הצמודה, וככל שאנחנו מבינים, רוכב כתנועה שלא נהנה לקריאות של אופנועני מרחב דן, ופשוט פותח במנוסה מהם, תוך שהוא מסכן את עצמו ואת באי הדרך. נספר שהשוטרים ממרחב דן גם קוראים בעצם לאיזושהי תגבורת, לנסות להציב איזשהו מחסום בדרך, והוא ממשיך להאיץ בנסיעה, ואז אחד מהאופנוענים פותח בירי הרתעתי, הוא יורה לחלק התחתון של האוטו, של האופנוע שלו, ואותו רוכב מאבד שליטה ודורס אדם שעומד שם בצומת, מחכה לעבור במעבר החצייה, הוא פוצע אותו באורח בינוני ונמלט מן המקום. אני לא יכול להגיד לכם עדיין שהמשטרה הצליחה לשים את ידיה על האדם הזה, אבל אני יכול להגיד שיש חיפושים נרחבים בגזרת מחוז תל אביב, מנסים להגיע לאדם הזה.
זה כנראה מספר האיש הזה, הוא מאבד שליטה, הוא עולה על המדרכה, פוצע הולך רגל, והם במרדף אחריו, והוא מכאן, ובורח עם האופנוע, נכון? זה מה שאני הבנתי ממך?
נכון, נכון מאוד.
ממש שיקגו בימי אל קפונה וכל החברים האלה, לא?
אור, תגיד,
זה... אותי יותר מרתיע הסיפור של הירי בהם.
זהו, זה הנהלים של המשטרה. אני מבין, אם הם חשבו שהוא מחבל בדרך לעשות פיגוע, אני יכול להבין, אבל על מישהו שהם חושבים שהוא גנב...
והם יורים, זה היה לי קל הדבר בעיניך, הם אומנם מיומנים, אבל הם יורים מאופנוע תוך כדי רכיבה על האופנוע, בתוך תנועה עמוסה. זה באמת נראה לי קצת דרמטי מדי, לא? מה אומרים במשטרה?
אני אגיד עוד דבר אחד, הסיבה לירי הייתה כי הוא סיכן את עצמו וסיכן את באי הדרך. אנחנו עדיין לא יודעים מה הרקע של אותו אדם, לחום להניח שמדובר ברקע פלילי, ואולי, עוד פעם זאת הסקת מסקנות בלבד שלי, היו מספר אירועים חריגים בימים האחרונים ברמת גן שקשורים למשפחות פשיעה. יכול מאוד להיות שיש קשר בין הדברים, אני אולי קושר כרגע בין הדברים, אבל ייתכן שזה משהו שקיים.
יכול להיות שמחסל בדרך לביצוע.
ונבדק, אולי יש קשר. ייתכן?
יכול להיות שזה אחד שרוכב כדי להיצמד למישהו, להדביק לו משהו או לראות בו דרך החלון.
או שזו דמות מוכרת, וזכותם של השוטרים לעצור את אותו אדם לזיהוי.
בדוקאי כזה, כן.
נכון, לעצור, לבקש ממנו אותו אדם להזדהות.
והמשטרה לא אומרת כלום, לא מסבירה את כל המהומה הגדולה הזאת?
אז בעצם שאנחנו פונים אליהם, זה ההסבר. מדובר באדם שסירב לענות לקריאת השוטרים לעצור ולהזדהות, ובמקום כך בחר פשוט להימלט מהם. תוך שהוא נוסע שם במהירות מופרדת, אז השוטרים נאלצים לבצע את הירי לכיוון החלק התחתון של
ה... אור אביד, אני מניח שנשמע על זה עוד יותר. תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה, שיהיה ערב נעים.
ונאמר שלום וערב טוב לאריאל שנאבל ממקור ראשון.
שלום אריאל.
שלום אריה, שלום רוני, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, אתה עתיד לפרסם במחר, במקור ראשון, ראיון עם סופרת בשם אביגיל שרייר, נדמה לי אמריקאית,
אכן.
שכתבה ספר בשם נזק בלתי הפיך על טרנסיות צעירות מאוד. תספר לנו מה,
ואתה, לא, מה עוד, שמעת. עוד צריך להגיד שאתה מספר שעשית כבר מאות רעיונות שקיימת במהלך עבודתך כעיתונאי, השיחה איתה היא חסרת תקדים. אז בוא תשתף אותנו בחוויה שלך.
נכון, אז קודם כל אני עיתונאי מ-99, אגב את הקריירה שלי התחלתי ב-103, חמש שנים עבדתי בתחנה.
לכבוד הוא לנו.
לכבוד הוא לי, ואכן ביצעתי מאות רעיונות, זו הייתה פעם ראשונה אי פעם, שראיינתי מישהי, שתוך כדי הרעיון חודרים את קירות החדר שבו התקיים הרעיון, פשוט קולות מהפגנה מאוד מאוד פשוטה, סוערת ורוגשת
הפגנה של, נגדה
לא, היו שם 100-150 או 200 פעילי פרו להט"ב שבעצם הפגינו נגד הקיום של השקת הספר ושבסיום ההשקה בעצם אני ראיינתי.
איפה התקיים הרעיון?
זה גם עניין, אירוע השקת הספר היה אמור להתקיים בשלושה מקומות.
אתה חייב להגביר את קולך, כי אתה נשמע פחות טוב מהמצופה.
אוקיי. אתה מדבר
בתור על... אחד שמכיר את 103, אתה צריך לדעת שאנחנו אוהבים לשמוע ברור.
אתה מדבר על המהדורה העברית, כן. של הספר?
כן. כן, 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 המדורה העברית של הספר, אני שנייה אענה למה שרוני אמר, אבל אני אדבר על הספר. השקת הספר הייתה אמורה להתקיים בשלושה אולמות שונים בתל אביב, שבוטלו בזה אחר זה בגלל לחץ על, על, על המקומות האלה ש, שלא יערכו בסוף.
מה יש בספר או בסופרת שכל כך מרגיז את הקהילה הטרנסג'נדרית או הלהטאבית, כי כבר היום בלהטאב מופיע גם הטרנסג'נדר.
נכון, זה הקהילה הלהטבקית, זה נקרא, זאת אומרת, גם נשמע את הטרנסים ואת הקווירים, נכון? הספר הזה יצא בעצם באנגלית בשנת 2020, זאת אומרת, בתקופת הקורונה, ומיד עורר המון המון רעש. העניין הוא כזה, אנחנו, יש לנו בכל המערב, ונכון גם למדינת ישראל, שיח מאוד מאוד טעון ומאוד מקוטב, שהעובדות פה פחות חשובות. עכשיו, אני קראתי את הספר במהלך חג השבועות לצורך הרעיון, הוא לא עוסק בטרנסים מבוגרים, הוא גם לא עוסק בטרנסים שיש להם מה שנקרא דיספוריה מגדרית מוקדמת, זאת אומרת, שמגיל מאוד מאוד צעיר מרגישים שהם לא שייכים למגדר שאליו הם נולדו. אין לה בעיה עם האנשים האלה, היא כותבת כמה פעמים בספר שיש תופעה כזאת טרנסים, שמכירה טרנסים שחיים בשלום.
אוקיי, אתה כותב מה אין בספר, עכשיו תגיד לנו מה כן יש בספר.
הספר מתמקד בתחום מאוד מאוד צר, אבל שחווה נסיקה עצומה בשנים האחרונות, והוא נערות, בין הגילאים 11 ל-15, 16, שמודיעות פתע פתאום, בלי שום היסטוריה,
אני בן.
שהן רוצות להיות זכרים.
אתה אומר שלפני עשורים אחדים זה היה 0.01 מהאוכלוסייה, ועכשיו זה גדל במאות אחוזים?
מאות אחוזים, היא נותנת שם שוב, בספר יש גם מראי מקום עם לינקים לכל המקומות, כמובן, אני לא בלעתי את כולם, אבל...
זה ספר מחקרי לפי מה שאתה אומר, נכון?
לא, 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 תראה, הוא לא מחקרי, הכותבת היא עיתונאית. היא עיתונאית, היא לא מומחית למגדר, אבל היא בהחלט מדברת עם הרבה מומחים, ויש לה...
עכשיו, עוד שתי שאלות, רק של אינפורמציה.
יש לנו בקושי זמן לחצי שאלה.
בסדר, אז זה עוסק... רק שנייה.
אני רק אתן לכם...
היא ישראלית, הבחורה שכתבה והיא כותבת על ישראל, או היא אמריקאית שכותבת על אמריקה?
היא אמריקאית שכותבת על אמריקה, בעיקר על קליפורניה, וקצת על בריטניה ואירופה, לא כותבת על ישראל בכלל.
אוקיי.
היא אומרת בריאיון, אני מזהה שגם בישראל, האופנה הזו, כמו שהיא מכנה, היא מתחילה... לצוץ ודברים שמגיעים מארצות הברית עלולים להגיע אליכם, ולכן חשוב שהורים ישראלים יקראו את הספר, כי יש בעצם לדבריה מערכת שלמה של מה שבארצות הברית קוראים ווק, השמאל הקיצוני האמריקאי.
אני באופן אישי מתקשה עם זה שמנסים לסתום למי שכותב ספר את הפה. אתה לא טוב לך, אתה לא מקבל את זה. אל תקרא את זה, מה אתה, למה שאסור יהיה להפיק אותו, מה זה? זה איזה כתב...
אני אגיד לך יותר מזה. תראה, אני פגשתי, כשירדתי מהרעיון, ההפגנה כבר כמעט התפזרה, ושאלתי איזה שניים שם שהפגינו.
אנחנו חייבים לסיים.
כמובן שהקיצור. שהעצובה שלילי. ושאלתי אותם, אמרתי, תשמעו, אני קראתי את הספר כי ראיינתי את הסופרת. אתם מודעים לזה שהיא לא כותבת על טרנסים מבוגרים ולא כותבת על אנשים שמגיל מאוד מאוד צעיר מרגישים שהם צריכים
להחליט את ה... טוב, אני חושש, אריאל, שזמננו...
אמרו לא, שלא ידענו.
זמננו תם, ואת הדברים האלה כבר אמרת.
כי הרבה פעמים מפגינים בלי לדעת נגד מה בדיוק.
ואנחנו מאוד מאוד מודים לך. תודה רבה, אריאל שנאבל, מקור ראשון.
פרסומת.
שלום וערב טוב לפרופסור יורם יום טוב, פרופסור אמריטוס לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
שלום פרופסור.
ערב טוב.
תפסו בנתב"ג היום אישה שהגיעה, אני לא יודע מאיפה, עם עשרות נחשים ארסיים, אנקונדות במזוודה, ארוזים בתוך גרביים, נחשים וכל מיני זוחלים. אני מבין שהמשטרה מטפלת בזה, וגם רשות הטבע והגנים. יש לנו מעט זמן, רק תגיד לנו מה הסכנה, לא הסכנה שהנחש יקיש אותה, אלא מה הסכנה לסביבה.
אנקונדה זה ארסי או חנק?
חנק.
הסכנה. סכנות של הבאת בעלי חיים מחוץ לארץ הן מתחלקות לשני חלקים. סכנות לבני אדם וסכנות לעולם החי בישראל. סכנות לבני אדם הן לא המקצוע שלי, אני גם חושב שיש כאן הרבה מאוד אנשים, אז אני לא אתייחס לבעל לדבר הזה. הסכנות שמעניינות אותי זה סכנות...
אתה יכול להגביר מעט את קולך בבקשה?
כן, רק אומר. אני אומר שהסכנות כן. שנגרמות כתוצאה מהבאת בעלי חיים זרים לארץ, הן לשני אובייקטים, אם אפשר לקרוא לזה ככה. בני אדם מצד אחד, ועולם החיים מצד שני. אני זואולוג, אז אולי אני אדבר על הצד השני.
אני מאוד אוהב את הרעיון שאתה דואג יותר לחיות מאשר לבני אדם. באמת, אני אומר לך את זה בכנות רבה.
טוב. בקיצור, הסכנות הן שהחיות האלה הן לעתים קרובות מינים שנפחים למינים פולשים. כלומר, מתיישבים בארץ ומתחילים להתחרות וגם לטרוף חיות מקומיות. יש לכך כמה דוגמאות בישראל, והרבה מאוד דוגמאות ממקומות אחרים בעולם. למשל, לפני כ-15 שנה, איזה חכמה אחת הביאה ארצה המין של סממית, שזה לטאה די גדולה, ממצרים, לאזור עין גדי, והיצור הזה התרבה שמה, ומעמיד בסכנה כל מיני מינים של זוחלים ומחרסמים, וחיות אחרות שחיות באזור עין גדי. אז זה דבר אחד. דבר שני, שמביאים לכאן למשל נחשים, כמו שהגברת הזאת הבריחה אנקונדה, ככה כתוב בעיתון, אנקונדה אין סיכוי גדול שהייתה נשארת לחיות בארץ, היא הייתה בורחת, אבל...
למה היא צריכה מזג אוויר אחר?
קודם כל היא חיה שחיה באזורים טרופיים, כלומר חמים ולחים, וכידוע הארץ יש בה חום, אבל אין בה לחות של
מים. נו, תבוא לתל אביב ביולי-אוגוסט, תגיד
שאין לחות. לא זה מה שישנה להם, הם צריכים שהגוף שלהם יהיה במים לפחות כמה שעות ביממה. אבל אנקונדות כבר ממין מסוים, יש כמה מינים של אנקונדות, אני לא יודע איזה עבריך, אוכלות לפעמים גם...
אז מה יכולה כזאת אנקונדה פולשת לעשות לחיות שלנו?
חנוק אותם.
האנקונדה הזאת, אם היא הייתה משתחררת, היא הייתה בוודאי מחפשת למזונות, והייתה זוכלת לכל מיני מקומות שבהם ישנם מחרסמים, או ארנבות, או ציפורים, או כל מיני חיות אחרות, ומנסה לדחוף אותם.
ומה יקרה להם עכשיו? יכניסו אותם לאוסף שלכם באוניברסיטת תל אביב?
יש לקוות.
פרופסור יורם יום טוב, פרופסור אמריטוס לזואולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. אנחנו מסיימים, לא לפני שאנחנו מברכים את רוני במזל טוב ליום הולדתו ה-75 שיחול מחר. האורחים והמפיקים שלנו היום היו אסף נבו ואפרת קורמן, אחרי לשידור איציק אהרון, אורחי הדיגיטל נויה חסון, מיכל קדוש ורעות מתיהו, ארגון אחרנו ספורט עם קופמן ואיללי.